שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכם.
שלום, שלום, שלום גם לך יעל שדראל.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1305, ואנחנו נשוחח עם הרב לייטמן על האופן שבו הסביבה שבה אנחנו נמצאים משפיעה על היכולת שלנו לתקשר אחד עם השני. תהיו איתנו, יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אנחנו יודעים שכהורים לילדים, אנחנו רוצים לשלוח את הילדים שלנו שמגדלו בסביבה טובה, בסביבה שתואמת את הערכים שלנו. אנחנו מבינים שבאמת הסביבה מעצבת אותם. זאת אומרת שאם הוא יגדל בסביבה לא טובה, אז יהיו לזה השפעות עליו ועל איך שהוא נבנה מבחינת ממש האישיות שלו כאדם. ואם הוא יהיה בסביבה טובה, אז הבנייה תהיה בנייה חיובית, אם בסביבה שלילית, הבנייה תהיה בנייה שלילית. כמבוגרים, הגישה שלנו היא אחרת. יש לנו הרגשה שכמבוגרים, שההשפעות עלינו הן רק חיצוניות. זאת אומרת שאנחנו כן נהיה מושפעים מהשפה. אם אני איש צבא, אז אני כן אביא הביתה איזושהי שפה צבאית. אם אני מגיע למקום עבודה, אני כן אקח את השפה המקצועית שלי. אבל אם אנחנו גם אולי מושפעים מבחינת הלבוש החיצוני והנראות, אבל ההרגשה היא שאנחנו לא מושפעים בצורה יותר עמוקה מהסביבה, אלא אנשים חושבים שהרבה מאוד אנשים חושבים שיש להם שליטה, שהם יכולים לשלוט בעצם על מידת ההשפעה של הסביבה עליהם. ובתוכנית היום אנחנו רוצים בעצם לבדוק שני דברים, לבדוק באמת עד כמה הסביבה משפיעה עלינו ככה ברמה הראשונה, ומשם ללכת למקום של עד כמה הסביבה משפיעה עלינו ממש על הקשרים בינינו, על התקשורת שלנו אחד עם השני, על איכות הקשר שלנו, עד כמה אנחנו באמת יכולים להיות קרובים או רחוקים אחד מהשני כהשפעה, כתוצאה מההשפעה חיצונית של הסביבה. ואני רוצה ככה לפתוח בשאלה, למה אנחנו כמבוגרים חושבים שהסביבה, יש לנו הרגשה שהסביבה משפיעה עלינו רק ברמה החיצונית ולא ברמה פנימית יותר עמוקה?
אני חושב שזה לא נכון. אנחנו שנכנסים לאיזו סביבה, אנחנו לא מודעים עד כמה שהסביבה היא משפיעה עלינו, היא עושה מאיתנו משהו חדש. זה לא רק במקצוע שנגיד אנחנו פועלים באיזה מקום עבודה חדש, אלא כל אדם ואדם שנמצא בקרבתנו, הוא משפיע עלינו ומפרמט אותנו בהתאם לכמה שהוא ממלא את האוויר שסביבנו. ובהתאם לזה אנחנו משתנים. אדם זה פרי תוצאה, תוצרת מהסביבה שמייצבים האנשים האחרים. לא מן הסתם מדברים שאם אתה גודל ביער עם החיות, אז אתה תהיה כמוהם, ותיקח מהם כל הצורות התנהגות. ובהתאם לזה גם כן, אם אתה נמצא בכל סביבה שיהיה, אנחנו רואים אנשים עוברים ממקום למקום, מרגישים עליהם מאיפה הם באים, ואחר כך מרגישים עליהם איפה הם היו.
זה רק ברמה החיצונית, אנחנו יכולים להבין את זה ברמה של, אם אתה נוסע לחול למשל, רואים את זה, אז אתה מגיע למקום חדש, אתה מנסה להתאים את עצמך לסביבה החדשה, אבל ההרגשה היא שזה רק התאמה חיצונית, שאתה נשאר אתה, שמבחינה פנימית אין לזה השפעה עמוקה עליך. עד כמה עמוקה ההשפעה של הסביבה?
זה בהתאם עד כמה שאנחנו רוצים להתקשר אליה, עד כמה זמן שאנחנו נמצאים שם, עד כמה שיש שוני בינינו לבין הסביבה, אבל הסביבה היא מחייבת לשינוי, ואנחנו תמיד נהיה מושפעים ובמשהו נשתנה.
אמרת בתחילת דבריך שאנחנו לא מודעים לעד כמה הסביבה משפיעה עלינו. למה אנחנו לא מודעים? למה כשאנחנו מתבוננים על הילדים שלנו, זה ברור לחלוטין שאם תשים אותו בגן כזה וכזה, תקבל ילד כזה וכזה, ואם תשים אותו בגן כזה, תקבל ילד שונה לגמרי. שם זה ברור. למה כשזה נוגע אלינו, אנחנו לא מודעים? מה מפריע לנו להיות מודעים, לזהות את זה?
אדם לא מודע עד כמה שהוא משתנה כל פעם. הוא קרוב לעצמו, נראה לו שהוא ככה מתנהג, אלא אם כן שהוא מאוד רוצה לעקוף אחרי כל השינויים שהסביבה משפיעה עליו, אז יכול להיות שפה ושם הוא תופס את עצמו שמתחיל לשחק לפי המנהגי סביבה.
אוקיי, ולגבי ככה, תכף אנחנו נעמיק יותר בכל מה שאתה אומר עכשיו, בהקשרים של הקשרים בינינו, אנחנו רוצים רק לפתוח ככה באיזושהי, במשהו יותר כללי, וכשאנשים אומרים שהשפעת הסביבה תלויה בהם, ושיש להם שליטה עד כמה הסביבה בעצם משפיעה עליהם ועד כמה לא, מה דעתך על זה?
אני לא חושב שלאורך הזמן בן אדם שנמצא בסביבה מסוימת יכול להתנהג איך שהוא מתנהג, אלא הוא יצטרך להתנהג כמו שהסביבה מחייבת.
למה?
למה? זה מפני ש... כך זה אנחנו בנויים, שהאדם הוא פרי תוצאה של הסביבה.
זאת אומרת, המחשבה שלי, שכשאני נמצא בסביבה מסוימת, אני זה שקובע כמה הסביבה, אני פותח כאילו את הדלת, כמה הסביבה תשפיע עליי וכמה לא, יש בזה איזושהי טעות. אני לא ממש אוחז בדלת וקובע, פותח אותה קצת, סוגר אותה, זה לא, ההגה הוא לא בידיים שלי.
לא, לא. גם כן יכול להיות שבידיים שלך, אם אתה רוצה מאוד להתנהג כמו שאתה היית קודם, או שאתה מאוד רוצה לקלוט את הסביבה שהיא תשפיע עליך. אז במידות כאלה שאתה כל הזמן נמצא ממש בכוח, או סוגר את עצמך, או פותח את עצמך, אז יש כאן השפעה ממך. אבל בכל זאת, בסופו של דבר, הסביבה היא תנצח.
ההשפעה היא על מה? על ההתנהגות, על ההתנהגות החיצונית, על היחס הפנימי, על הרגשות, על המחשבות, על מה הסביבה משפיעה עליי.
מה שאמרת ועוד יותר מזה.
מה הכוונה עוד יותר מזה?
כי אנחנו לא מודעים עד כמה שזה, כמו שאנחנו נמצאים, היינו באמא, ברחם של אמא, נולדנו ממנה,
כן.
יש לנו משם הרבה מאוד רשימות, כן, שהם יסודות שלנו, עכשיו אנחנו נכנסים כביכול לרחם אחר. זה ככה אנחנו נמצאים, באיזה בועה שמשפיעה עלינו, ומשפיעה כל הזמן. במיוחד שאנחנו עוברים ממקום למקום, נגיד למדינה אחרת, לתרבות אחרת, אז אפילו שאנחנו כבר בני אדם מיוצבים היטב עם הטבע שלנו, עם המקום הלידה, איפה שגדלנו, ובכל זאת זה ישפיע.
עכשיו אנחנו רוצים לקחת את זה לנושא של התוכנית שלנו, שזה באמת ההשפעה של הסביבה על, על הקשרים בינינו. גם מבחינה חיצונית, גם ברמת השפה, גם ברמת ההתנהגות, אבל ממש גם ברמת היחס הפנימי. עד כמה באמת הסביבה יכולה להשפיע עליי, עד כמה אני יכולה ליצור קשר קרוב עם אדם מסוים, עוד כמה הקשר יהיה קשר יותר מרוחק, ומופרד.
זה לפי עד כמה שהסביבה מוצחים בעינינו. נגיד, אם סביבה מוצחים בעיני, אז ודאי שאני אהיה יותר קרוב אליה, אני ארצה להיכלל בה, אני רוצה לקלוט מהסביבה כל מה שיש שם, כל המנהגים, אני אקבל אותם בשמחה, בלי התנגדות, וכך אני אשמח לגדול כמוהם.
אני רוצה רגע לקחת מצב תיאורטי. אורן ואני עובדים ביחד באותו מקום עבודה.
כן.
מקום עבודה ראשון, תמונה ראשונה, שנינו עובדים במקום עבודה שיש בו מקום מאוד חם, מאוד מפרגן, עם אווירה מאוד מאוד תומכת, ככה שבאמת מאפשר ליצור קשרים טובים אחד עם השני. ומקום, עכשיו, אני לוקחת באופן היפותטי את שנינו למקום עבודה אחר. המקום עבודה השני הוא מקום מאוד תחרותי, מאוד מנוכר, כל אחד דואג לעצמו, אין כמעט שיתופי פעולה. הכל מאוד ענייני והישגי ומאוד מאוד פרקטי. אופי הקשר בינינו, הפוטנציאל הקשר בינינו, שונה בין שני המקומות האלה? זה ישפיע עלינו?
ללא ספק. עד כמה שהסביבה היא מעודדת, חמה, מנסה להיות קרובה אלינו, מקבלים אותנו טוב, אז גם אנחנו איכשהו אבל נכללים בזה. והסביבה שהיא עוינת, שהיא
קרה, מנוכרת.
כן, כן, אז אנחנו בהתאם לזה נשתדל משתדל להרכיב סביבנו איזה בועה ולחיות בתוך הבועה הזאת.
זאת אומרת שממש הקשרים בין שני אנשים בתוך סביבה מסוימת מושפעים באופן ישיר מהאווירה שנמצאת מסביבם.
כן.
אוקיי, זה מדהים מה שאתה אומר. עכשיו אני רוצה ללכת רגע לזווית אחרת. אם יש בעיות בין קשרים בין אנשים, הבעיה, קשיים בקשר, ניתוקים, כעסים, לעומת קשר באמת מאוד חם, מאוד מפרגן, עם רצון לסלוח, עם איזושהי יכולת באמת להיות בקשר יותר טוב ושיתופי, לאבדל מקשר מאוד תוקפני כזה, אתה יודע, מאוד קר ותוקפני, המקור של זה זה בסביבה, או במי שאנחנו, באישיות שלנו?
יש לזה הרבה מאוד וריאציות, כל מיני, אני לא יכול להגיד.
מה החלק של הסביבה בזה, נשאל את זה אחרת?
הסביבה זה העיקר. זאת אומרת, איך שסביבה משפיעה אליי, אם אני נכנס לסביבה, אם זה סביבה שבמקום העבודה זה משהו אחר, סביבה שאני נמצא בסביב הבית שלי, לא בתוך הבית, אלא סביב הבית, עם קרובים יותר, קרובים יותר רחוקים, זה הכל תלוי, שאני עובר במקום מגורים, ממקום למקום, איך אנחנו בוחרים את המקומות האלה. זה הכל מאוד מאוד מורכב.
אני רוצה לקחת עכשיו תמונה מהחיים, ואת כל מה שדיברנו עד עכשיו, נבדוק ונתחיל לממש כלפי התמונה הזאת. בן אדם התחיל לעבוד במקום חדש.
כן.
הוא נמצא שם בסביבה מסוימת, שיש שם קוד התנהגות מסוים, תרבות ארגונית מסוימת, יחסים מסוימים בינו לבין הקולגות שלו, בינו לבין המנהלים שלו, בינו לבין האנשים שהוא מנהל אותם. רוב היום שלו הוא נמצא שם, במקום העבודה החדש. כעבור כמה חודשים, אצלו בבית החליטו שהגיעו מים עד נפש, וכינסו את המשפחה לשיחה עם האבא שהחליף מקום עבודה. וכולם, פה אחד, אמרו לאבא, תשמע, אנחנו אוהבים אותך, אבל אתה משתנה לנו מול העיניים. אתה לא אותו בן אדם שהיית. היית פעם בן אדם חם, רך, אוהב, מחבק, מפרגן. היום אתה בא הביתה, אתה כאילו הבאת לנו את מקום העבודה החדש שלך אלינו לסלון, אלינו למטבח, וזה לא מתאים לנו. אנחנו רוצים, אם אפשר, להחזיר את האבא שהיה לנו לפני חצי שנה פה. זאת סיטואציה שהרבה אנשים עוברים אותה בחיים, ועכשיו אני רוצה להתבונן עליה לפי העקרונות שלימדת אותי קודם. אמרת לי שאדם יכול את אותה דלת שנמצאת בינו לבין ההשפעה של הסביבה עליו, לפתוח או לסגור אם הוא מאוד יתאמץ, ואם הוא יעשה בכוח מאמצים וידע איך קצת יותר לסגור או לפתוח, להקטין את ההשפעה של הסביבה. אז נאמר שהאבא קולט מה שאומרים לו בבית, ובאמת הוא לא רוצה לפגוע בהם הרי, אבל עד עכשיו הוא לא שם לב לזה. מה עכשיו הוא יכול להתחיל לעשות? איך המשפחה יכולה להתחיל לעטוף אותו ולעזור לו לשמור על עצמו מההשפעה של הסביבה השלילית שנמצאת במקום העבודה החדש? הרי, וזאת צריכה להיות הנחה, אנחנו לא רוצים שהוא יחליף מקום העבודה. היום לך תדע, יש לך מקום העבודה, אחר כך לא יהיה לנו מה לאכול. תישאר שם, אבל איך הוא מתחיל לבנות, ואיך הם בבית עוזרים לו לבנות קצת הגנות? איך עושים את הבועה הזאת?
הם צריכים להשתדל להזמין אותו להתנהגות בבית כמו שהיא צריכה להיות בבית. שמקום עבודה זה מקום עבודה, ומקום בבית זה מקום בית. ויש הבדל בין זה לזה, יכול להיות מקצה לקצה. וכאן זה עיקר איך הילדים הם מתנהגים עמו. שאנחנו צריכים במשפחה, חוץ מאבא, לדבר עם הילדים, שהם יבואו אליו, שהם ינסו לרכך אותו, להזמין אותו יותר לחיוך, לחום, וזה הכל תלוי בעצם בילדים. גם אשתו, הכל צריך להיות כך כדי שהוא יקבל התרשמות שבית זה בית ועבודה זה עבודה. אני ראיתי כאלו משפחות שבתוך המשפחה, נגיד איש צבא, מישהו ככה מאוד קשה, ובבית הוא רך, ילדים ממש רוכבים עליו. ובבית הוא עושה כלים ומוכן לעשות הכל. ובמקום עבודה הוא כמו דיקטטור ממש לכל דבר.
אתה אז... אומר שבעצם זה תלוי בהם ולא בו.
בעיקר בילדים.
למה?
כי הם יכולים לרקח את הלב, הם יכולים לבוא אליו ולדרוש ממנו בצורה פשוטה, איזה מין נאיבית אפילו, שאבא, אנחנו רוצים לראות אותך כך וכך. והיית כך וכך. ועכשיו למה מקום עבודה משפיע עליך שאתה משתנה כלפינו? שם זה עניינך, אנחנו לא נכנסים לזה. אבל למה אתה מביא את המשרד שלך כאן לסלון ולמטבח?
אדם מסוגל, אותו איש צבא, אותו אבא למשל, הוא מסוגל לעשות, להפריד בין ההשפעות השליליות שהוא סופג להשפעות החיוביות שהוא סופג? בן אדם יכול לעשות ההפרדה בתוכו?
כן, ודאי שהוא יכול, וצריכים רק לעזור לו. הוא לא מומחה בהתנהגות סביבתית, חברתית, כל מיני דברים. הוא יודע, זה המקצוע שלי, זה אני קובע במקום העבודה. אני החלפתי מקום העבודה, החלפתי את התפקיד שלי, ועכשיו לפי התפקיד אני מתנהג כך בעבודה, וגם כן מתייחסים אליו, ודורשים ממני גם כן התנהגות כזאת. אז מה אני אעשה? אז אני שם מפרמט את עצמי בחדש, כן? מתאים לתפקיד החדש, אבל בבית אני נשאר בתפקיד הישן. איזה תפקיד שבני בית צריכים לעזור לי, שהם דורשים ממני אהבה, חיבור, והשתתפות וכן הלאה.
אתה אומר בעצם שצריך לגרום לו, לפי מה שאני מבינה ממך, לעשות את האף, קודם כל להבין שבאמת נדרשת איזושהי הפרדה פנימית בתוכו.
כן.
שהוא ודאי. צריך לעשות את ההפרדה הזאת, כי אחרת בן אדם באופן טבעי לא יודע לעשות את ההפרדה, הכל מתערבב לו.
הוא מגיע הביתה, זה משהו אחר. אחר כך הוא הולך להורים שלו, המבוגרים, גם שם הוא צריך להתנהג אחרת. אחר כך הוא נפגש עם החברים שלו, נגיד בזמן הפנוי, גם כן אחרת. הוא צריך להתאים את עצמו בהתאם לסביבה שהוא נכלל בה.
אז נגיד, בוא נדמיין, הוא סיים היום יום עבודה בצבא, נוסע הביתה, פקקים, עוד מעט הוא יגיע. בדרך כלל, הוא נכנס בחודשים האחרונים הביתה, אתה יודע, הוא כולו, מה הוא צריך לומר לעצמו? איך הוא מתחיל לבצע את ההפרדה הזאת, שלפני שהוא ייכנס בדלת, מה שאתמול הילדים אמרו לו, אבא, אתה השתנית, אנחנו רוצים אותך יותר חם, יותר זה, יותר זה. איך עכשיו, אחרי שאתמול הם אמרו לו את זה, ותכף הוא ייכנס הביתה מהעבודה, מה הוא צריך להגיד לעצמו כדי שתתבצע הפרדה עוד לפני שהוא נכנס? מה להגיד לעצמו?
הכי קל זה לשמוע באוטו, בדרך הביתה, נגיד שיר של הילדה שלו. שהיא שרה, זהו, עוד משהו מסוג זה. זה כבר יכניס אותו לאותה אווירה.
לנקות את עצמו, אתה אומר, כאילו להכניס את עצמו ממש, לקחת משהו מהבית כדי להיכנס כבר בדרך הביתה, כאילו.
אמר, כן, ודאי.
עכשיו אני רוצה ללכת לתמונה אחרת. עד כה דיברנו שיש לי אדם אחד במשפחה שהחליף סביבה, ומביא את הסביבה החדשה הזאת הביתה, ואנחנו רוצים להתחיל להגן על עצמנו. עכשיו אני רוצה סיטואציה עוד יותר בעייתית. אנחנו עברנו דירה. כל המשפחה עברנו דירה. עברנו דירה למקום שכאילו קנינו שם את הבית, כי זו שכונה על רמה הרבה יותר גבוהה, אבל למרות שהמעמד הסוציו-אקונומי שם הוא הרבה יותר גבוה, אנחנו מתחילים לשים לב כעבור חצי שנה שאנחנו שם, שיש איזה קור כזה שחדר אלינו הביתה. פתאום נהיינו כאלה קצת סנובים, קצת מרוחקים, קצת מתנשאים, קצת צינים, כמו כל האנשים שגרים פה בסביבה.
מובן.
עכשיו, אם לא היינו שמים לב, אין שאלה אליך. אבל אנחנו משפחה כנראה חכמה או שיש לה מזל, שפתאום התחלנו לשים לב מה קורה לנו. ואנחנו לא מרוצים מזה. אנחנו לא נמכור את הבית ונעבור עוד פעם. אתה לא כל יום עובר דירה. אנחנו פה תקועים בשכונה הזאת. יש לה גם הרבה פלוסים, אבל ברמה של היחסים בינינו בבית, בתקשורת שלנו אחד עם השני, יש לזה הרבה מינוסים. היה ושמנו לב, איך עכשיו אנחנו מתחילים לשמור על עצמנו פה, בתוך הבית שלנו, מההשפעה של הסביבה הרחבה שבתוכה אנחנו נמצאים?
אני הייתי מכניס איזשהו משחק משפחתי.
איזה משחק?
משחק, מה שאתה רוצה, לא חשוב.
מה הוא צריך לגרום?
במה שיכולים להשתתף, כמה שיותר, כמה שיותר ממשפחה.
מה המשחק צריך לעשות לנו?
משחק צריך לעשות לנו שיתוף. נגיד, אפילו שזה לא אנחנו מעוניינים בזה, אבל אנחנו צריכים, נגיד שאנחנו בונים איזה משחק שמרכיב, נגיד, כן?
פאזל.
פאזל, נגיד, או משהו. כן? ואנחנו חייבים לעשות את זה, נגיד, חצי שעה ביום. זהו, בערב, שאנחנו עושים את זה. זהו. פעם היו כל מיני משחקים כאלה על השולחן, למיניהם. זהו.
שמה המטרה של זה? מה אנחנו רוצים להשיג במשחק הזה?
שיתוף. שאנחנו משחקים יחד, אנחנו עושים יחד, אנחנו מדברים דרך המשחק בינינו יחד. זה יכול להיות לצייר, זה יכול להיות כל דבר, אבל זה חובה שאנחנו נעשה משהו יחד.
איך זה יגן עלינו מפני ההשפעות הסביבתיות?
שיש בינינו משהו שאנחנו קשורים זה לזה, לא דרך זה שאנחנו חיים באותו שטח, אלא שאנחנו משחקים, אנחנו מתקרבים, אנחנו מדברים, יש משהו, ולא שכל אחד נכנס לחדר שלו ושם נסגר, כמו שזה בדרך כלל קורה היום.
יש איזשהו תפקיד לכל אחד מבני המשפחה בעניין הזה?
כן, אנחנו צריכים להשתדל למשוך ילדים לשיתוף פעולה.
בתור הורים?
מצד ההורים.
ומצד הילדים יש משהו שכי גם הם זה מפריע להם הדבר הזה, זה כל המשפחה שמה לב פתאום
שאנחנו מדבר
לא
יחד, אז אנחנו נסביר לילדים גם כן מה התפקיד שלהם במקרה זה.
איך אנחנו יכולים להפוך בכלל באיזשהו מעגל קטן, להפוך להיות איזשהם מובילים של רוח חברתית מסוימת, של רוח חיבור מסוימת, בתוך מעגל שהוא קטן, אם זה במקרה הזה, זה במשפחה, זה יכול להיות בקרב קבוצה של חברים, זה יכול להיות אפילו בעבודה. איך אני הופך להיות מישהו שמשפיע על כל האחרים ומביא איזושהי רוח, שהיא רוח אחרת, יותר טובה לחיבור, לתקשורת, להתקשרות טובה?
אני חושב שקודם כל אנחנו צריכים בערב לשבת כולנו על ספה אחת, צמודים זה לזה, ואפילו לא לדבר כמה דקות. ככה, זה מנהג שאנחנו צמודים זה לזה על הספה, יחד, כולנו, וכך נמצאים בדממה.
מה יש בנוכחות הפיזית הזאת שעושה את ה...
שאנחנו מרגישים שאנחנו שייכים למעגל אחד.
אז העניין הוא, דיברת על שייכות למעגל אחד, דיברת לפני כן על שיתוף פעולה, על משהו שיוצר איזשהו סביב, איזשהו נושא משותף, שיתוף פעולה לטובת איזושהי מטרה משותפת, במקרה הזה זה פאזל, אבל זה לא משנה מה. אתה אומר, משהו שכולנו בעצם יוצרים ביחד, יש עוד עקרונות שיכולים לעזור לנו להתחבר ל... ביחד, לעשות חיבורים טובים בינינו?
טוב, אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים, זה תלוי. צריכים לחשוב.
אני רוצה רגע להתמקד באלמנט אחד שנמצא בתקשורת בין אנשים. ציניות. נאמר שהשכונה החדשה שאליה עברנו זה שכונה של אנשים מאוד מאוד ציניים. ואנחנו רואים שגם אנחנו התחלנו לדבר אחד לשני בציניות. איך האינטראקציות האלה שנתת לי פה, לשחק ביחד, לשבת ביחד, להרגיש אחד את השני, איך זה יגן עלינו מפני הדיבור הציני שנמצא פה סביבנו כל הזמן? איך זה ישמור עלינו מהדיבור הציני?
אנחנו ודאי שנשתנה, מאין ברירה, כי הסביבה, השפעת הסביבה לאדם זה הכל, אבל בינינו אנחנו נשמור המנהגים שלנו.
זאת היא השאלה בעצם, כי בן אדם חשוף להרבה סביבות במהלך היום שלו. איך הוא בוחר בסביבה אחת, שהיא תהיה מקור ההשפעה העיקרי שלו עליו, והוא לא ייתן למשל לעבודה להיות סביבה יותר חזקה מאשר למשפחה. איך אתה בוחר את הסביבה הזאת ונותן לה באמת את המקום העיקרי בחיים שלך?
אני בונה בועה שבה אני חי.
מה זה אומר?
בבועה הזאת זה משפחה, הרוח שלנו, מה שאנחנו צריכים לקבוע במשפחה. ואז בצורה כזאת אנחנו יכולים לשמור על עצמנו, שכולנו חברים, כולנו דואגים זה לזה, שלא חשוב מה שיקרה מחוץ לנו, אנחנו משתדלים להיות ממש חברים זה לזה.
מה נותן לבועה הזאת כוח? עוצמה, מה נותן?
לשמור על עצמה. שאנחנו נשארים כאלו שלא נתייחס בציניות זה לזה, שאנחנו תמיד נעזור זה לזה, שאנחנו דווקא ההפך, כמה שהסביבה היא תהיה עוינת, קרה, קשוחה, אנחנו כן, לא שאנחנו נתנהג כלפיה ככה, לא. אלה רק בפנים בתוך הבית שלנו, אנחנו נשמור על עצמנו בצורה אחרת, שיהיה לטובתנו.
צריך לחזק את הסביבה החזקה, אתה אומר.
איך לחזק? זה על ידי זה שאנחנו שמים לב על מה שאיך אנחנו מתנהגים בינינו. שיש לנו משחקים, שיש לנו כל מיני מנהגים, בוא נגיד, שעל זה אנחנו לא מוותרים.
שאלת סיום, אורן?
כן, אז למדנו היום שהסביבה משפיעה מאוד על התקשורת שלנו אחד עם השני בכל מקום שבו אנחנו נמצאים, ולמדנו שאנחנו יכולים להשתדל לבנות בועה שתשמור עלינו. השאלה האחרונה, האם כדאי לנו לדבר על זה שאנחנו רוצים פה בינינו ליצור משהו אחר? זה צריך להיות נושא שעליו אנחנו מדברים?
ודאי, ודאי. מהי הסיבה שאנחנו כך מתנהגים בצורה מלאכותית? בעצם, במשפחה, כדי לא לתת לרוח זרה, עוינת, קרה, שבא להפריד בינינו, כדי לא לתת לרוח הזה להיכנס ולשלוט בנו.
זה מקסים, הרב לייטמן. קשה לסיים מרוב שזה יפה.
אולי עיקרון
צריך
ככה...
צריך לעבוד על זה, ממש לעבוד כל הזמן. אחרת אתה לא תוכל להתגבר על הסביבה הקיצונה.
מה יעל?
אולי עיקרון ככה שאתה רוצה שנשמור לנו בראש מכל השיחה הזאת, עיקרון אחד, שניים הכי משמעותיים.
שאנחנו באמת יושבים ומדברים מה יש מחוץ לנו ומה יש בתוכנו, ועד כמה אנחנו צריכים לשמור על עצמנו מפני השפעת הסביבה הזרה.
תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה גם לך, יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.